שלום, כאן גלעד הלפר, כמו כל יום שלישי בתשע בערב עם הפרק מספר 10, אם אני לא טועה, של הפודקאסט שלי. נדמה לי שזה אמור להיות כרגיל משודר ביוטיוב, בפייסבוק לייב שלי, וכמובן שאחרי השיחה זה גם יעבור לספוטיפיי ולשאר הפלטפורמות של הפודקאסטים. אני רוצה לדבר הפעם על שני נושאים שהם די קשורים אחד לשני, אבל בכל זאת זה שני נושאים נפרדים. אחד מהם זה אנרכיזם והשני זה סרבנות. אני אתחיל עם אנרכיזם שהפך להיות למאוד פופולרי בישראל, מכיוון שמסתבר שזה הכינוי שהתומכי הרפורמה המשפטית מהליכוד, מהקואליציה באופן כללי, נוהגים לכנות את המפגינים נגד הרפורמה בשם אנרכיסטים. בגלל ההפגנות, עוד סיבות אני מתאר לעצמי, אבל קוראים להם אנרכיסטים פעם אחר פעם אחר פעם, נראה שזה כינוי מאוד פופולרי בקרב תומכי הרפורמה. ואני, א', ברמה ההסברתית, אני לא מבין מה החוכמה כאן, מכיוון שעד כמה שידעו לי, המילה אנרכיסטים או התגית אנרכיזם, זה לאו דווקא הדבר הכי גרוע בעיני הציבור הישראלי, אולי אני טועה, כן? אבל נדמה לי שיש, כלומר, אני לא מכיר איזושהי היסטוריה במדינת ישראל שהופכת דווקא את המילה אנרכיסטים לכינוי גנאי הכי אפקטיבי שאפשר לחשוב עליו בנושא הזה. אם מישהו מתנגד רוצה כאילו למחות נגד המוחים, אז אפשר לקרוא להם אולי חוליגנים, משרתי האוליגרכיה, הם מן הסתם יקראו לעצמם מגני הדמוקרטיה, אבל לפחות מי שרוצה לכנות אותם בכינויים שיש להם איזשהו אפקט הסברתי והוא נגדם, הייתי חושב עוד פעם שחוליגנים או משרתי האוליגרכיה, ויש מן הסתם עוד דברים שאפשר להמציא, יהיו קצת יותר אפקטיביים מהמילה אנרכיסטים, שאני לא מבין מה החוכמה כאן. אבל מעבר לזה, וזה אולי הנקודה שאני רוצה לדבר עליה בעיקר, זה שהם בשום מקרה לא אנרכיסטים. הם לא עונים על ההגדרה של אנרכיסטים, לא אפילו קרוב, ועוד פעם, לא ברור לי לחלוטין למה בכלל משתמשים במילה הזו. אז מה זה אנרכיזם? אני אצטט כאן פסקה קטנה מוויקיפדיה, שאני חושב שבמקרה הזה עושה לפחות עבודה טובה בלנסות להגדיר משהו. אני אקריא את זה מהיר. אנרכיזם תומך ביצירת חברה מבוססת על מוסדות התנדבותיים, בביטול מוסד המדינה, ולעיתים גם בביטול כלל המבנים ההיררכיים בחברה. אז מה הקשר בין האנשים שתומכים בעליונות מערכת המשפט ומן הסתם במוסדות המדינה ומונהגים על ידי אנשים כמו לפיד וגנץ? מה הקשר בין כל האנשים האלה לבין פילוסופיה פוליטית שרוצה לבטל את מוסד המדינה וגם אולי בביטול כלל המבנים ההיררכיים וכו'? מה הקשר? בדיוק אפס. כלומר, אם כבר הם בדיוק ההפך. אבל אני אמשיך קצת לקרוא. רק סוג של ידע כללי, כי יש הרבה סוגים של אנרכיזם, אבל בוא נגיד שיש שני סוגים עיקריים שאני מתעניין בהם. יש את האנרכיה השמאלנית, בוא נקרא לה ככה, למרות שזה כינוי מאוד לא מדויק, שטוענת שבמקום המבנים הפוליטיים הריכוזיים, הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור ומנהגים כלכליים כמו עבודה תמורת שכר, את כל זה צריך לבטל ולהחליף בהתקשרויות והסכמים שצריכים להיות התנדבותיים, ללא תמורה גשמית, ניהול עצמי ושליטה קהילתית. אני קצת מתחיל לצחוק באמצע, כי הרעיון שאפשר לבטל את זכויות הקניין ולהחליף את זה בעבודה ללא תמורה גשמית, זה אומר או שינוי של 180 מעלות בטבע האנושי, או כמובן להכניס את כל אלה שלא מסכימים לזה למחנות ריכוז, שזה מן הסתם מה שיקרה אם אי פעם באמת ינסו לממש את האידיאולוגיה הזו. הזרם האנרכיסטי שאני אוהד אותו, ואני לא רוצה להגיד שאני ממש חבר בזרם הזה, אבל אני בוודאי אוהד אותו, זה אנרכו-קפיטליזם, שזה כמובן חיבור בין אנרכיות וקפיטליזם. וזו פילוסופיה פוליטית אינדיבידואליסטית במסורת הליברלית, השואפת לחברה קפיטליסטית חופשית, ללא ממשלה כגוף המחזיק במונופול הלקוח. האנרכו-קפיטליזם גורס כי מוסדות פרטיים וקהילתיים המבוססים על זכות הקניין יכולים לספק את כלל השירותים לרבות בוררות בסכסוכים, שיטור וביטחון. אז אפשר להסכים לזה, לא להסכים לזה, אבל עוד פעם, מה הקשר בין זה לבין המפגינים נגד הרפורמה המשפטית? מה הקשר בין אנשים כמו לפיד וגנץ וכל אחד שנדמה לי שמשתתף במחאה הזו לבין פילוסופיה ששואפת לחברה חופשית, ללא ממשלה שמחזיקה במונופול על הכוח, חברה שמבוססת על זכויות קניין, על יחסים וולונטריים, בין נותני שירות ומקבלי שירות וכו'. מה הקשר? עוד פעם, אפס. אם כבר זה הפוך, זה אנשים שרוצים לשמור על מבנה כוח מאוד מסוים, שבו לטענת אנשים כמוני יש עליונות מוחלטת ומושחתת של, של הרשות השופטת, והם רוצים להמשיך בדבר הזה, והם פוליטיקאים שרוצים לבחירות כדי לכפות על כולנו איך, את, את סגנון החיים שלהם. אגב, גם הליכוד, הליכוד כמובן לא טוב בשום צורה מהאנשים האלה. אני רק אומר, מה הקשר בין אנרכיזם לבין כל הסיפור הזה? עוד פעם, עזבו שנייה שמבחינה פילוסופית לקרוא להם אנרכיסטים זה שטות, אבל אני לא מבין את הקטע ההסברתי כאן, למה בכלל תורכים להשתמש במילה הזו? וזה מוביל אותי לנושא הבא, שזה הנושא של הסרבנות. עוד יציאה של שר התקשורת, אני חושב, הוא קרי, אם אני מבטא את השם שלו נכון, קראי, קרי, לא ברור לי איך מבטאים את זה, אבל הוא אמר משהו על הסרבנים, נדמה לי טייסים, שמי צריך אתכם ולכו לעזאזל. אז א', עוד פעם, ברמה הסברתית, אני לא מבין מי מנהל את ההסברה של תומכי הרפורמה המשפטית. אני לא מבין, אני מבין שנתניהו אולי קשה לו להתעסק בזה כביכול או שלא כביכול בגלל ההגבלות ששמים עליו, אבל עדיין אין איזשהו מרכז הסברתי של התומכים ברפורמה שעושה איזושהי עבודה ושמונע יציאות כל כך מטומטמות של אנשים כמו שר התקשורת. תכף נדבר על הטיפשות של מה שהוא אומר, אבל חוץ מהקטע של הטיפשות המהותית, איך מבחינה הסברתית או תעמולתית יש בכלל איזשהו היגיון בלקרוא לטייסים האלה מה שהוא קרא להם ולהגיד להם ללכת לעזאזל? איך זה תורם למאמצים ההסברתיים של התומכים ברפורמה? באמת לא ברור לי מה קורה שם. אני מבין את הקשיים של הסברה של הרפורמה כנגד כל מוסדות המדינה בעצם שמתאחדים נגד הרפורמה. החל מגנרלים וכמובן שופטים ואנשי תקשורת ואנשי אקדמיה, כל הממסדים בארץ מתאחדים ביחד נגד הרפורמה, שאגב במאמר מוסגר זה אולי סיבה למה צריך את הרפורמה, כי כשכל הטיפוסים האלה מתאגדים לרפורמה, זה כשלעצמו יכול לפחות לעורר את המחשבה של הרפורמה הזו, זה דווקא בדיוק מה שצריך לעשות, אם כי כמובן זה לא ארגומנט מספק. אבל מה שאני רוצה להגיד לגבי הסרבנות, וזה דבר דומה למה שאמרתי בכמה מהפרקים הקודמים, כולל לגבי מה שאמרתי על הקטע של הגירה מהארץ. סרבנות זה דבר לחלוטין בסדר ומוסרי. אין כל היגיון מוסרי, או גם אגב, כל היגיון אחר, בלהגיד שסרבנות זה דבר שהוא נורא והיום ואסור אותו. מכיוון שאם באמת אין את היכולת או את הזכות לעשות לסרב, אז עוד פעם, מה עוצר מהמדינה לעשות מה שהיא רוצה? ואם המדינה נותנת פקודות, כמו שתמיד אומרים, דגל שחור מתנופף עליהם, דגל שחור אמיתי, אז מותר לסרב, כמו שמותר להגר. והסרבנות והגירה לא רק של פיצ'רים או סממנים של חירות, היכולת של בן אדם לשלוט על עצמו ועל גופו, הבעלות על הגוף שלך, הבעלות על הפעולות שלך, היכולת לנוע בחירות וכו', מעבר לזה זה מספק סוג של שסטון ביטחון שמונע מהמדינה להתפרע ולעשות דברים שאנשים פשוט לא היו מוכנים לקבל. למשל, הגירה מונעת מהמדינה להעלות את שיעור המס ל-90%. למשל, סרבנות אולי מונעת מהמדינה לעשות דברים שאנשים פשוט לא היו מוכנים לעשות. אם אתם ימניים, אז יום אחד ייתנו לכם פקודה להיכנס להתנחלות ולראות בכל מי שמסרב להתפנות. אז כמובן שתגידו לא, זו סרבנות. ואם אתם שמאלנים ויום אחד יגידו לכם להיכנס לג'נין ולהרוג שם את כל הילדים או משהו זוועתי מהסוג הזה, אז תגידו לא. איך מישהו יכול להסתכל על זה ולהגיד שזה לא בסדר להיות סרבן במצב כזה? אז אפשר להגיד שהסרבנות היום היא סרבנות של מפונקים, סרבנות של האוליגרכיה, סרבנות של אנשים שלא מבינים מה הם עושים ובעצם מנועלים ועושים עליהם מניפולציות מהדיפ סטייט או כל דבר שאתה אחר שאתם רוצים להמציא. אבל עצם העניין שבקרוא לסרבנות משהו אסור ואוי ואבוי ותלכו לעזאזל, זה מטומטם לחלוטין. ואני שמעתי, נדמה לי שזה היה אתמול בשידור חדשות, אני לא זוכר באיזה ערוץ ואיפה האמת, אני לא טורח לזכור את הדברים האלה, כי באמת אני כמעט לא רואה חדשות בטלוויזיה. אבל שם נאמר משהו בסגנון של יש לנו איזשהו חוזה עם המדינה, ואנחנו בכל מקרה חייבים לשרת את המדינה ולהישאר במדינה, ואנחנו פה והיא מה. וזה ראייה לא מוסרית וגם לא חכמה. היא לא מוסרית מכיוון שאנחנו לא נוצרנו למען המדינה. המדינה נוצרה למעננו. המדינה נוצרה בשביל לספק חירות וביטחון לאזרחים שלה. ואם המדינה לא מספקת חירות וביטחון לאזרחים שלה, אז אין בטעם. או שאפשר לחשוב על תחליפים למדינה, שדיברתי עליהם נניח לפני 5 דקות, או בוודאי אפשר לחשוב על הגירה למדינה שכן מספקת ביטחון וחירות. אין ספק שלמדינת ישראל יש משהו מיוחד במובן הזה שהיא מקלט ליהודים. אבל הפלא ופלא, ליהודים יש אופציות. יש יופי של מדינות בעולם שאפשר לחיות בהן. מדינות שמספקות כיום. זו המציאות וחבל להתכחש לה, כי ההתכחשות לא תביא לנו שום דבר טוב. יש מדינות שבעולם כיום שמסוגלות לספק יותר ביטחון ויותר חירות ליהודים מאשר מדינת ישראל יכולה, וזה אגב כמובן הכישלון הציוני הגדול של מדינת ישראל שלא מצליחה למשוך הגירה ממקומות כמו ארצות הברית בעיקר. אבל אני חושב שיהודי שחי באוסטין טקסס נהנה מרמת ביטחון וחירות הרבה יותר גבוהה מאשר יהודי במדינת ישראל. ותפקידה של מדינת ישראל לדאוג שזה לא יהיה כך, על ידי כך שהיא תספק יותר ביטחון ויותר חירות. ושהיא לא תגיד לאזרחים שלה, אתם פה כי אתם חייבים, או כי זה הבית היהודי, וחוצפה לחשוב על שלא תחיו כאן. זה לא העולם, העולם הוא של אנשים ושל משפחות חופשיים, שמנסים לספק לעצמם רמת חיים ואיכות חיים גבוהה ככל שאפשר, חינוך טוב ככל האפשר לילדים שלהם, ביטחון וכו' וכו'. ועוד פעם, מדינה, מסגרת מדינתית, נועדה לספק את הדברים האלה ותו לא. אין פה שום דבר אחר. אם מישהו דתי והוא רואה ערך דתי בלחיות במדינת ישראל, סבבה, אני לא מסכים לזה, אני לא דתי, אני חילוני לחלוטין, אבל אני מבין את זה, בסדר. אבל הבן אדם שאין לו, שהוא לא מרגיש שיש לו איזשהו הכרח דתי לחיות כאן, אז שבבקשה מדינת ישראל תועיל לספק ביטחון וחירות, שזה לדעתי מה שמקבלים במשטר ליברלי קלאסי או ליברטריאני, קפיטליסטי, whatever, ושלא ינסו לשטוף לנו את המוח עם זה שאנחנו איכשהו אשמים בזה שאנחנו לא רוצים לחיות כאן כי לא מספיק טוב לנו כאן. לא, הדרך היחידה שמדינת ישראל תוכל לממש את החזון הציוני, זה לידי כך שהיא תהפוך למדינה ליברטריאנית קפיטליסטית, מדינה שמספקת הרבה חירות והרבה ביטחון, ולכן גם הרבה סגסוג כלכלי, שימשוך יהודים מכל העולם לעלות ולהגר במדינת ישראל, ולחיות במדינת ישראל, דבר שהיום לא קורה, כן? לא מקים כמעט לכאן, למדינת ישראל אין כמעט שום עלייה של יהודים מהמדינות המצליחות באמת. ארצות הברית, קנדה, בריטניה, אוסטרליה, בסדר, אחרי הקורונה ראינו שהמדינות האלה זה לא מה שאנחנו חשבנו שהם, אבל כנראה שהם עדיין הרבה יותר טובות ממדינת ישראל, כי עובדה שלא מאגרים לכאן. היחידים שמאגרים לכאן בכמויות, במספרים משמעותיים, כאחוזים מהקהילה היהודית המקומית, זה ממדינות ברית המועצות לשעבר. והם הגיעו לכאן עוד לפני המלחמה, כן? זה אולי גם כנושא לפרק אחר. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בפודקאסט היום, זה אפרופו, זה קשור לרפורמה המשפטית, כן? כיום הכל קשור לרפורמה המשפטית, כי אחד הטיעונים העיקריים, אני חושב, של המתנגדים לרפורמה, זה החשש שהממשלה או הפוליטיקאים או הכנסת, אם יורידו עליהם לפחות חלקית את הרסן של בית המשפט העליון, הם יפגעו בזכויות שלנו על ימין ועל שמאל. ואני זוכר שלפני איזה 2-3 חודש כבר, שמחה רוטמן, חבר כנסת רוטמן, אמר באיזה שידור בפייסבוק, על מה אתם מדברים, הוא אמר. תראו מה קרה בקורונה. בקורונה בית המשפט נתן לפוליטיקאים יד חופשית לעשות מה שהם רוצים. סגרים, לכלוא אנשים בבית שלהם, למנוע מהם ללכת לעבודה, להכריח אותם להזריק. בית המשפט, לטענת רוטמן, נתן יד חופשית. מה שאתם רוצים. דרס לחלוטין כל מראית עין של איזושהי זכות אנושית בסיסית, כמו חופש התנועה וחופש העיסוק. ומי שדווקא, עוד פעם, לטענת רוטמן, דווקא כן שם סוג של מגבלה על הפוליטיקאים, זה הפוליטיקאים, הכנסת עצמה. הכנסת מנעה ממשטר הקורונה לצאת לחלוטין מדי שליטה. כלומר, הטענה של רוטמן זה שבית המשפט לא מגן על זכויות האזרח. לא מגן, הוא מגן על זכויות של אנשים מסוימים, הוא מגן, אם נניח מסתכלים מהזווית שלי, על האנשים שחושבים כמוני, הוא מגן על האוליגרכיה, whatever, על האליטות, הדיפ סטייט, אבל הוא לא מגן על האזרחים הפשוטים. ולכן אני רוצה לצטט כאן משהו שכתב עמוס סילבר בפייסבוק לפני כמה ימים. עמוס סילבר, למי שלא יודע, הוא מייסד טלגראס, בן אדם שהציל חיים הרבה יותר, נדמה לי, מרוב שרי הבריאות של, בהיסטוריה של מדינת ישראל, הוריד מאוד את המחירים של הקנאביס בארץ, שיפר את האיכות, בן אדם באמת נפלא. וכמעט 4 שנים הוא כבר, עכשיו הוא במעצר בית, אבל עד לפני כמה חודשים הוא ישב במעצר בבית כלא, מסריח ונוראי, במשך 3.5 שנים אני חושב, והמשפט שלו בכלל לא הסתיים. כן, הוא זכאי כמוני, וכמו כל מי שמסתכל על הפודקאסט הזה או מקשיב לו. הקיצר, הנה מה שעמוס סילבר כתב בפייסבוק לפני כמה ימים. לפני 4 שנים עצרו אותנו וחיללו את הפרטיות שלנו כאילו אנחנו טרוריסטים. קראו משפחות באכזריות. ניצלו נכי צהל מבוגרים בציניות בתרגלי חקירה מלוכלכים. הפעילו אלימות לא חוקית ולא נדרשת. התירו את דמנו. הכל קרה וממשיך לקרות as we speak, באישור פעיל ומתמשך של בית המשפט שאתם כל כך מראים לו. תוך עצימת עיניים גורפת לכל מה שלא תקין והתעלמות הפגנתית מהאמת והצדק בסאגה הזו. ספרו לי עוד על בית המשפט מגן הדמוקרטי וזכויות האדם. ולזה אני רק רוצה להוסיף שמה שמצייר אותי ברפורמה המשפטית הזו, זה שאולי הם התכוונו לעשות את זה בהמשך, אבל לפחות כרגע שהרפורמה נראית, היא לא מטפלת בעצם בדברים האלה. היא לא, אין שום דבר ברפורמה, עד כמה שאני מבין, על זה שהמשטרה מענה צירים, בין היתר לידי מניעת שינה, אין כאן שום דבר ברפורמה על השימושים בפגסוס, על ההפרה הבוטה של הפרטיות לידי השוטרים, על אמצעי חקירה לא חוקיים, על עינויי דין שמתמשכים שנים, על ממצאי חקירה או עדויות שמביאים לבית המשפט שנגבו בצורה לא חוקית, לפעמים אלימה, תוך כדי סחיטות והשפלות. זה הרפורמה לא נוגעת בכל הדברים האלה, עד כמה שאני מבין. וזה מאוד מאוד מצייר אותי. אבל הנקודה היא שמה שאני רציתי להוציא מהציטוט הזה של עמוס סילבר, זה שמי שחושב שבית המשפט העליון מגן על זכויות שלנו, פשוט טועה. זה לא נכון. למרבה הצער, זה פשוט לא נכון. טוב, אני אעצור כאן. אני אדבר עוד ועוד על הרפורמה בפרקים הבאים, כי נדמה לי שזה נושא שהולך להישאר איתנו עוד הרבה זמן, אבל בואו בינתיים נעצור בנקודה הזו. אני מקווה שנהניתם. הפודקאסט הזה יעלה בצורה של וידאו ואודיו, ביוטיוב, פייסבוק, ספוטיפיי, כל הדברים האלה, ונתראה בשבוע הבא, יום שלישי, 9:00. בפודקאסט 3 בריבוע, תודה רבה ולהתראות.